טוב, אנחנו ממשיכות, בסדר? אתם אוחזות איפה שאנחנו? אנחנו במעשייה, מעשה מחכם ותם. אני מזכירה בשתי דקות את המעשייה הזאת של רבי נחמן מברסלב, שהוא מספר לנו פה, קודם כל אנחנו יודעות שאנחנו לומדות את רבי נחמן יותר על פי תורת הנפש, מה זאת אומרת, זה לא תורת הנפש, בואו, אלא נגדיר את זה יותר בהיבט הנפשי, אקטואלי, מה שמתחבר אלינו. ובעצם אנחנו מנסות ללקט מתוך המעשיות עצות שרבי נחמן מנסה לתת לנו. אף אחד לא רואה את הרגליים שלי, נכון? אני יכולה להוריד נעליים, חם לי עם האורות האלה. אז כן, הכל טוב. לא נורא. בואו נתחיל. אז אנחנו נמצאות במעשה מחכם וטעם של רבי נחמן מברסלב, כשאנחנו בעצם מנסות תמיד במעשיות לקרוא את המעשייה, לראות איך זה מדבר אלינו, איפה אני מזהה את עצמי בתוך הסיטואציה. ודיברנו על זה שמעשה מחכם וטעם זו מעשייה מאוד 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 מדויקת של רבי נחמן, שבעצם בסיפור עצמו הוא מספר לנו כביכול על שתי דמויות שונות, שבעצם אנחנו מבינים שהחכם והטעם זה שני צדדים בנפש שלנו, זה שני צדדים של התנהלות שיש אצלנו בתודעה. צד אחד זה בעצם החכם, שזה האישיות שלנו, שהחכם בעצם על פי רבי נחמן מייצג פה את התדמית, את האגו, את מכלול ההתנהגויות שאני מאמצת לעצמי בתור התדמית החיצונית שלי בעולם. והטעם זה המקום השלם, התמים, שזה בעצם המקום של האמונה, של הנשמה, שזה המקום של ההתנהלות המדויקת יותר. אצל רבי נחמן לא מפספסים פה שהוא בעצם רוצה שאנחנו נהיה כמו הטעם ולא כמו החכם. את המעשייה הזאת רבי נחמן מתחיל כמו הרבה מעשיות שלו בסיפור שמתחיל עם איזשהו אירוע טראומטי בתחילת המעשייה, שבעצם אנחנו לוקחות את זה תמיד ומסבירות שאין מה לעשות, המהלך חיים שלנו, של כל אדם ואדם עם המסע שעובר בחיים הזה, הוא מתחיל את החיים עם איזשהו אירוע טראומטי לסוגו, או שבמהלך החיים, כמו שאנחנו רואים פה במהלך מעשיות אחרות, יש פה הרבה לרבי נחמן תיאור, שבעצם האדם בא פה למסע, שבתוך המסע הזה הוא עובר משהו. הוא יכול להתחיל טוב, מה שנקרא, זה כמו בין המלך ובין השפחה שהתחלפו, שבזמן הלידה החליפו את ההבלדות, זה יכול להיות כמו עבדת בת מלך, שהמלך אומר לבת המלך שאלות טוב ייקח אותך. בכל מקרה רבי נחמן מספר לנו שאי אפשר במסע בעולם הזה לחסוך מאף אחד מאיתנו איזשהו אירוע טראומטי, איזשהו ניסיון שאנחנו נאלצים לעבור את הניסיון הזה ולראות איך אנחנו יוצאים מהניסיון הזה בצורה בוגרת ואמונית ונכונה. היי, ברוכה הבאה. במעשייה הזאת של מעשה מחכם וטעם, רבי נחמן מתחיל את המעשייה בסיפור על שני ילדים שגדלים בכפר והם חברים מאוד טובים וההורים שלהם מאוד מאוד עשירים, והאירוע שם מתחיל באירוע שרבי נחמן מתאר, שבעצם שני הבתים האלה, הבעלי בתים, ההורים של אותם ילדים, נופלים מנכסיהם ובעצם מאבדים את כל רכושם. ודיברנו כבר הרבה על הסיטואציה הזאת שקורה המון כלל האנושות, כן? מציאות שילד עובר איזושהי טראומה בילדות, עיבוד נכסים, זה איזשהו סוג של טראומה, של ביוש, של שינוי מצב, של לחץ וכדומה. ודיברנו על זה שבעצם אנחנו מסתכלים עכשיו את ההתנהלות של החכם, רבי נחמן מתאר לנו איך החכם מגיב לסיטואציה, והיום אנחנו נתחיל לתאר איך רבי נחמן מתאר איך הטעם מגיב לסיטואציה, כשבעצם אנחנו זוכרות שהסיטואציה היא איך הצד השלם בנפש שלי, הצד המתוקן של הנשמה, מגיב לסיטואציות בחיים, ואיך הצד של התדמית, של האגו, של ההתנהגויות שאני מסגלת לעצמי במהלך החיים, איך בדרך כלל אנשים מגיבים לסוג של טראומה כזאת. וראינו שבאמת החכם מגיב בצורה של יצירת תדמית שהיא אנטיתזה לכל מה שהוא עובר, אם הוא עבר עכשיו למצב של עניות, במצב שההורים ירדו מהנכסים, והוא בעצם איבד את המקום, את הזהות, את המעמד שלו בחברה, הוא בעצם הולך עכשיו ומנסה לעשות הכל כדי להצליח בחיים. הוא רוצה עכשיו לתפוס את הסיטואציה של החיים שלו באופן שהוא ישלוט בכל דבר שקורה לו בחיים. הוא ילך ללמוד את המקצוע הכי טוב. אנחנו עברנו פה שני שיעורים שבדקנו בעצם מה קורה עם החכם. הוא נסע בעולם, הוא החליט שהוא יצליח ובגדול. הוא החליט שהוא ילמד מלראות מה קורה בעולם, הוא ילמד איך הוא צריך להתנהל בחיים שלו. ואנחנו רואים בעצם שהוא עושה טעות אחר טעות, שבה בעצם הוא זונח את אני האמיתי שלו, והוא בעצם מסגל לעצמו דמות מצליחנית, מוחצנית, שבעצם מובילה אותו לכביכול סוג של הצלחות חיצוניות, אבל כלפי פנים, רבי נחמן לא מפסיק לכתוב ולתאר את זה, שהוא היה לו איסורים רבים. רבי נחמן מתאר את זה בכל סיטואציה וסיטואציה, שאותו חכם היה מאוד מוכשר והצליח בכל דבר שהוא עשה. הלך ולמד אומנות של צורפות וארכיטקטורה, והלך להיות רופא, דוקטור מאוד גדול, למד הרבה שפות, הגיע באמת למה שנקרא מבחינת החברה המערבית שלנו, לפסגות של ההצלחות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עליו מבחינת המהלך קריירה שלו, הוא כבש כל יעד אפשרי. עם כל זאת, רבי נחמן כל הזמן מתאר שמה שמוביל את החכם במעשייה, זה חיפוש אחר כבוד, אחר תדמית. חשוב לו מאוד מה יגידו עליו אנשים. כל ההתנהלות שלו והאישור הפנימי שלו מגיע מבחוץ, איך הוא נחשב בעיני אחרים, מה אחרים אומרים עליו, אוהבים את העבודה שלו, לא אוהבים את העבודה שלו, הוא הצליח או לא הצליח. כל ההצלחות שלו וכל בעצם האבן הבוחן הפנימית, שאמורה להיות משהו שיוצא מבפנים, שאני מאשר את עצמי לעצמי, הופך להיות שהוא בעצם תלוי יתר, זה נקרא, כן, מבחינת מערכות יחסים. יש לו תלות יתר במערכות יחסים חיצוניות, שבעצם ההגדרה העצמית שלו, השמחה שלו, העושר שלו, האישור שלו, הכבוד שלו, כל דבר שקשור לאישיות שלו, זה הכל התניה של מה אומרים עליו ומה חושבים עליו, והוא גם נופל שם היי, והוא גם נופל שם החכם לסבל נוראי, שגם כשהוא עושה משהו, הוא לא מרוצה ממה שהוא עושה, כי זה לא פרפקט. זה לא, ואנחנו מזהים, איך אמרנו את זה בשיעורים הקודמים, האיסורים של החכם זה בעצם איסורים שאנחנו כל אחד ואחד מאיתנו מזהה בחיים הפרטיים שלנו. כשאנחנו יוצאים לחברה, ומנסים להוכיח משהו או להצליח במשהו, והכל צריך להיות בגדול ובחזק ובהכי טוב, והכל צריך להיות מושלם, אנחנו בעצם נכנסים לאיזושהי מסכת של סבל אנושי שהוא לא נגמר. סיימנו פה את הקטע, והוא אומר שהוא חוזר אחרי שהוא הסתובב בכל העולם, הוא החליט שהוא רוצה ללכת באמת על העניין התכלית אותו חכם, והוא מחליט החכם שהוא מבין שהתכלית זה לשאת אישה, ולכן הוא בא ואומר, היי, וואו, איזה תלמידה צעירה יש לי פה. הכי צעירה שיש. ובאמת החכם מבין שהוא רוצה עכשיו לשאת אישה, ורבי נחמן כותב את זה ומתאר פה ואומר, מה אני אעשה עכשיו? אני לא אשא אישה סתם באיזשהו כפר או איזה עיר שלא מכירים אותי. אני אחזור לעיר שממנה באתי, שם גדלתי, שיראו איך הוא כותב את זה, הוא אומר את זה פה רבי נחמן, שהחכם אומר לעצמו, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב הביתה, למען יראו מה שנהיה ממני, שהייתי נער קטן ועכשיו באתי לגדולה כזאת. אנחנו רואים פה את הסבל האנושי של האנושות ושל כל אחד ואחד מאיתנו, שכשאנחנו תלויי יתר במה יגידו עלינו, כל הדימוי העצמי שלו זה הייתי נער קטן, שאתם מזהים פה את המקום שרבי נחמן מתאר, כשאדם יוצא מנקודת הנחה שיש בו קטנות, והוא בעצם משהו מאוד לא מוצלח, היי, מה נשמע? ואנחנו בעצם רואים פה שרבי נחמן מתאר פה פשוט הסיטואציה של איך אדם שמסתובב עם ערך עצמי נמוך ודימוי עצמי נמוך, מחפש כל הזמן להגיע למקום שמישהו יראה אותו, מישהו יזהה אותו, מישהו יכיר בו. אמרנו שבאמת אם אנחנו מסתכלים על האנושות, הצרכים הבסיסיים שיש לכל אדם ואדם בקיום שלו הבסיסי, זה שיהיה לו מקום, שייכות, שיעריכו ויראו אותו, שיאהבו אותו. והרצון להישרדות, שזה הרצון של פרנסה ויכולות כלכליות להחזיק את עצמו. רואים שהחכם בסיפור פה, רבי נחמן נותן לנו פה מפה של אופי שמייצא כל אחד ואחד מאיתנו. כולנו, יש בנו את החלק הזה של החכם, שמחפש שיראו אותנו, שיהיה לנו מקום, שתהיה לנו נוכחות, שיהיה לנו כבוד, שיהיה לנו משהו שאחרים יראו אותנו. כשבעצם עכשיו רבי נחמן בא ואומר, והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה התם, כשאנחנו מבינות, רגע, כשאנחנו מבינות שבעצם רבי נחמן כל הזמן מכוון איך להביא אותנו, כל המעשייה הזאת בעצם מעשה בחכם ותם, ובכל המעשיות שלו רבי נחמן פשוט מנסה לתת לנו עצות איך לחיות את החיים הטובים באמת. מה זה החיים הטובים באמת? מה בעצם כל העולם הזה מחפש? אנחנו מדברים על כל הצרכים הבסיסיים. המכנה המשותף של הכל זה אושר. אני מחפש להיות מאושר. מאושר זה גם שמאשרים אותי כביכול שאני מאושר, שאני עושה איזה וי לעצמי, שאני הגעתי ליעד, שהגעתי למקום הנכון, שאני עושה את הדבר הנכון, מאושר ומאושר, יש לזה בעברית בעצם, בלשון הקודש, שתי משמעויות שמאוד מאוד קריטיות. אישור לנוכחות שלי, לתכלית שלי, לקיום שלי, זה מה שמביא אותי להיות מאושר, שזה המקום של הרצון באמת להגיע לאושר פנימי מאוד בסיסי. ובשיעור שעבר התעכבנו ממש על המשפט הזה, והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה הטעם, ואני עצרתי פה, והיה לי מי שזוכר מהשיעור הקודם, אני עושה לזה תקציר של עוד שתי דקות, באתי ואמרתי, רגע רבי נחמן, אתה מצפה שאני אשליך את מעשה החכם, אתה מצפה שאני אשליך את החלק הזה בי שיודע, שמצליח, שכובש יעדים, את התדמית הזאת שאני משחקת בעולם, שלה שולטת בכל מה שקורה פה, רץ אחרי יעדים. אתה רוצה שאני אשליך את החכם? אבל למה החכם נוצר חכם? למה נוצרה בי הדמות הזאת, התדמיתית הזאת, שאיתה אני רצה כלפי חוץ? הדמות הזאת נוצרה בגלל איזשהו שבר באמון. דיברנו שבמציאה הזאת הילד הזה החכם חווה מציאות שההורים שלו ירדו מנכסיהם, הוא חווה איזשהו סוג של טראומה והתרסקות כלכלית, ומן הסתם זה השפיע על המעמד שלו החברתי, מן הסתם זה בייש אותו, היה לחץ בבית, היו הרבה דברים שבעצם לא נתנו לו את הרחם, המכילה הזאת שילד זקוק לה כדי לצמוח בה בצורה תקינה, כדי לפתח אישיות שמחוברת אל הפנימיות שלו. כדי שאני אהיה באמת אדם שלא תלוי באחרים, במה יגידו עליי ואיך יחשבו עליי, וכל חיוך או פרצוף של מי מהסובבים אותי ישפיע על מצבי הרוח שלי ועל הדימוי שלי, כדי שאני אגדל להיות דבר כזה מחובר לעצמי, לנשמה שלי, אני בעצם זקוקה לסביבה בריאה שתכיל אותי ותקשיב לי, הורים פנויים פיזית ונפשית, לחבק, להכיל, ללוות את כל התהליכים שכל אדם ואדם עובר בילדות ועד לבגרות שלו, תהליכים שהם קריטיים לעיצוב האישיות שלו. השיעור שבר באתי ואמרתי, רגע רבי נחמן, איך אתה רוצה שאני אשליך ככה את החכם? הרי החכם באיזשהו מקום בילדות איבד את האמון לא רק בחברה ובסביבה, הוא איבד את האמון גם, שזה היה, הוא איבד את האמון בכוח העליון, באלוהים, במי שאמור לדאוג לי, מי שאמור לרפד לי את החיים כביכול. זאת אומרת, הירידה לעולם הזה, רבי נחמן מסביר את זה בכל המעשיות, מלווה בסיטואציה, עולם מלשון העלם, שבתוך מהלך החיים שלי, הוא מסתתר. הוא מסתתר, וזה גורם לאיזושהי מציאות של שבר באמון. וכשיש שבר באמון, ושאני מרגישה שלא באמת יש מישהו שכביכול דואג לי, מה אנחנו עושים באופן מאוד אינטואיטיבי? תופסים שליטה. תופסים שליטה ומנסים להתחיל לנהל את העולם. תפיסת השליטה הזאת, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, שהחכם אומר לעצמו, טוב, למדתי את זה ולמדתי את זה, אבל אולי עוד כמה שנים המקצוע הזה לא יהיה מספיק טוב, ובמדינה הזאת זה לא יהיה מספיק טוב, אז אני הולך ללמד את זה וללמד את זה, ובסוף מה הולך ללמוד? להיות דוקטור. מה זה רופא? יש מצב שתהיה מציאות שהאנושות לא תזדקק לרופאים? הוא הולך לחפש את התפקיד, את המעמד, את המקצוע, שלא יהיה סיכוי שהחברה לא תצטרך אותו. למה? הוא זקוק בשביל היציבות הנפשית, הפנימית שלו, של הרגשת השייכות שדיברנו עליה, של אהבה, מקום, שייכות. הוא זקוק שיזדקקו לו. אין לו מקום מעצמו של השלמה, של שלמות, של אמונה, של ביטחון, שהוא יכול להיות מי שהוא, איפה שהוא יהיה מי שידאג לו. אז עשינו על זה ממש שיעור קודם, ממש דיון בנושא הזה, כדי להסביר לרבנו ובכלל להסביר לעצמנו שזה לא כל כך פשוט לנו לזרוק את התדמית ואת האגו שלנו, כי זה בעצם, האגו והתדמית זה תוצר של חוסר אונים שלנו מול מציאות קיימת. אבל אז רבי נחמן בא ואומר, בכל זאת אני מבקש ממכם, להשליך את מעשה החכם, מה זה להשליך? הוא ממש מדבר פה על מציאות של קחי את האגו ואת התדמית המזויפת שלך, של המצליחנית ששולטת בעולם, כי הרי זה לא נכון, כאילו זה רק יוצר סבל, כי אין מציאות שאדם, כמה שהוא ישלוט יותר במציאות, לא תהיה מציאות שבה האלוקות לא תביא אותנו למצב, שאנחנו נהיה חסרי אונים ולא נצליח לבד. כל הבריאה הזאת נבראה בצורה כזאת שבסופו של דבר האדם תמיד יצטרך, היא לא אהבה את זה, אני יודעת מתוקה, אבל זה העולם, זה המסע. תמיד בסופו של דבר החיים יביאו אותנו למציאות שאנחנו נבין שאנחנו צריכות לבקש עזרה מחוץ לי, שאני לא יכולה לבד. זה משהו שמאוד קשה לאנושות, בפרט בחברה המערבית, שנורא מגדלת אותנו מגיל קטן להצליח ולהיות חזקה, והכוח שלי, כוחי ועוצם ידי, ואני, 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 כשבסוף אדם נפגש מול האפסיות של עצמו והתובנה שבעצם אני לא שולטת פה בכלום. בכלל, יש מאמר מאוד יפה שכתב אותו, אני חושבת, דוקטור דניאל שליט, שנקרא איש הקניון. איש הקניון מתאר את זה, דוקטור דניאל שליט, הוא מתאר את זה שם במצב שהחברה המתקדמת יצרה מציאות שאנחנו חיים בתוך קניונים. מה הכוונה? שכל הבריאה הפכה להיות בריאה מעשה ידי אדם. הנה, אנחנו יושבים פה, יש לנו בטון למטה, בטון למעלה, מזגנים, אנחנו שולטים אפילו במזג האוויר עם המזגן, כן? האנושות מטבעה כל הזמן מנסה לשלוט ביקום, לשלוט בבריאה ולשלוט במציאות. האלוקות כל הזמן מביאה את כל האנושות, לא משנה מאיפה ולא משנה מאיזה סוג מין, צבע, גזע, דת ומין, כן? מביאה את כולנו בסופו של דבר, את האנושות, להבין שאנחנו לא יכולים לבד. שלבד אנחנו חסרי עונים, שאנחנו צריכים לבקש עזרה מכוח עליון. אז רבי נחמן בא ואומר, עם כל ההתאפסות שלנו בחכם שבי, הוא מבקש ממני להשליך את החכם. מה זה להשליך? זה פשוט להבין שאני צריכה להרפות מהדבר הזה, מהתפיסות הזאת באגו שלי, במחשבה שאני יודעת הכל, במחשבה שאני שולטת בכל, שאני יכולה לג'נגל את המציאות, להשליך את זה, ובעצם הפעולה הזאת של להשליך את החכם, זה הפעולה הזאת של ההרפיה. ורבי נחמן נתחיל לדבר פה ואומר, ונתחיל לספר במעשה התם. והתם, אנחנו זוכרות במעשייה, אם אנחנו יורדות לסיפור עצמו, לתסריט עצמו של המעשייה שרבי נחמן מספר לנו פה, אז הוא סיפר פה על שני ילדים, שאחד מהם היה חכם, והוא היה מאוד בעל כישורים שכליים מאוד מאוד מפותחים, שהוא היה מבין דבר מתוך דבר, ובאמת היה לו יכולות וכישורים, אנחנו רואים שלאורך כל תחילת המעשייה החכם הזה, כל מקצוע שהוא רצה ללמוד, למד את זה בקלות, התמקצע בכל דבר, הצטיין בכל דבר, אבל כל המורכבות השכלית שלו, לאן הובילה אותו, בכל סיטואציה לראות מה חסר לו, מה יכול היה להיות יותר טוב, למה אין לי את זה, למה זה לא פה, וראינו שכל המורכבות השכלית האנושית הזאת שיש לנו, מובילה אותנו כל הזמן לראות מה לא, את הלא טוב, מה חסר לנו, מה אין לי, למה לזה יש יותר, זה כאילו, ואז אנחנו קולטים שזה, רבי נחמן לא מצמצם את המילים האלה, הוא כל השנייה כותב, והיו לו איסורים רבים, והוא סבל מאוד, והיו לו איסורים והיו לו איסורים, ועכשיו בואו נתחיל לדבר על דמות של התם. אז התם מתאר את זה, אותו רבי נחמן שהיה לו, הוא מציין את זה בתחילת המעשייה, לא שהוא היה טיפש, הוא אומר, אבל היה לו שכל פשוט, אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים שבלשון הקודש תם זה גם תמימות, ממקום של פשטות, תם זה גם תם ונשלם, תם זה גם שלמות. מדובר על יעקב אבינו, ודרך אגב בכל מקום שאנחנו מציינים את יעקב אבינו, בתפילות ובתחינות של יום כיפור וכדומה, אז אנחנו הולכים בזכות התם, בזכות התמימות שלו, והיהדות מאוד מאוד נותנת משקל לתכונה הזאת שנקראת תמימות ופשטות. זה כאילו מה שנקרא גם צדיקים, אנשים עם שכל מורכב, התכלית שצריך להגיע אליה זה למקום של תמימות. שמה זה התמימות הזאת? זה שלמות שהיא בעצם השלמה עם המציאות שלי כפי שהיא כרגע. אוקיי? אנחנו נתחיל לתאר את הדמות של התם, ואחר כך נפתח את זה להבין בעצם, דרך מה שרבי נחמן מתאר פה, אנחנו נבין איזה עצות רבי נחמן בא ואומר לי, כי בעצם עכשיו כל ההתעסקות עם הדמות הזאת של התם, זו התעסקות עכשיו בוא אני אספר לך, אומר רבי נחמן, איך את אמורה להגיע לאושר שלך, להיות מאושרת, לאשר את המציאות שלך, לאשר את עצמך ולהיות שמחה בחלקך. אז בואו נראה מה רבי נחמן כותב. הוא מספר ככה. התם הנעל של תחילת הסיפור למד מלאכת רצענות. ומחמת שהיה תם, כן, רגע, אני כן אשים את המשקפיים. ומחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל. מה מספר פה כבר רבי נחמן על ההתחלה? התם הולך ללמוד מקצוע מאוד פשוט. מה זה אומר שהוא הולך ללמוד מקצוע מאוד פשוט? מקצוע זה כדי להתפרנס. אתה רוצה להתפרנס, אומר רבי נחמן, אל תחפש עכשיו כמו החכם בסיפור לג'נגל עכשיו כל מיני מקצועות מתוסבכים מדי. אתה רוצה להתפרנס, לך תלמד מקצוע פשוט, אפילו רצנות. על פי הקבלה, הנושא של רצנות שזה סנדלר, זה בעצם לתקן מנהלים. אז יש איזה מושגים כאלה שנקראים רגלי השכינה וצדיקים. המון צדיקים יש פה בנווה צדיק איפה שאנחנו יושבות. ברחוב שבזי למעלה, מי שתעלה ותראה פעם, יש שם תמונה של צדיק שנקרא רדיקוב, אני לא זוכרת את השם המדויק שלו, הוא היה סנדלר. הוא ישב פה בנווה צדק ועסק בסנדלרות. ויש גם דרך אגב הרבה עוד סיפורים בגמרא וזה על אנשים צדיקים שעסקו בתיקון מנעלים, שבעצם לתקן מנעלים זה לתקן את מה שנקרא את הנעליים של רגלי השכינה, שאנחנו הדור הזה של ביאת משיח נחשב הדור האחרון, שזה נקרא עקבא דמשיחא, שאם מסתכלים על פי הקבלה יש את הדמות של האדם, אז הדור שלנו זה הדור של העקביים, שמה מאפיין עקב, כן? מה מאפיין עקב? דיברנו על זה כמה פעמים, פדיקור אנחנו עושות, נכון? למה זה אור יבש, מחוספס, לא מרגיש כלום, ואיפה תקוע? הכי למטה, באדמה, כן? זה הדור האחרון. אומרים שהדור האחרון באמת זה דור מחוספס, לא מרגיש רוחניות, אנחנו לא מרגישים מרגשי קדושה יותר מדי, אין פה נבואה, אין פה... מצד שני, מה זה הדור הזה? כל קומת האדם, כל קומת הדורות עומדת עלינו, על הדור האחרון. אנחנו הדור שמחזיק את כל קומת האדם, את כל מעשה הבריאה המופלא הזה, אנחנו מחזיקים את זה. אז יש לפה לכאן ולכאן, זאת אומרת, לא להרגיש שאנחנו רק מחוספסים שמשייפים אותנו בפדיקור, אנחנו בהחלט גם, יש לנו תפקיד עם כל החספוס שלנו. ואז הוא אומר, ומחמת שהיה טעם, הוא למד הרבה עד שקיבל. מה רבי נחמן בא ומספר? המנעלים האלה שכאילו הוא מתאר פה על פי הקבלה שזה ללמוד לעשות מנעלים לשכינה, זה ללמוד לפתח אצלנו הרגשים של קדושה. אז הוא מספר לנו, ייקח לכם ללמוד הרבה. מה הסלוגן של רבי נחמן בכל מקום שאנחנו רואים? אין ייאוש בעולם כלל. הוא למד הרבה עד שקיבל, יש פה כבר עצה ראשונה מרבי נחמן, אל תתייאשו לי, זה ייקח לכם מסלול. יש לכם פה מסלול ארוך. זה לא אתם תבואו, יש את הקטע הזה עם בעלי תשובה, אני זוכרת שחזרנו בתשובה, זה היה מין סיטואציה כזאת, סליחה שאני בלי נעליים חם לי, אפרופו מנעלים. אבל באמת אני זוכרת שהיה את הסיטואציה הזאת שחזרנו בתשובה, וכאילו אתה מתחיל לחזור בתשובה, אתה כאילו מצפה מינימום אחרי 10 שנים, נכון? אתה לא חייב להיות בנבואה, אבל אתה רוצה כאילו לראות דברים, להרגיש דברים, אתה יוצא להתבודדות, אתה רוצה כאילו את האורות של הדבר, כמה בעלי תשובה נופלים אחרי 10, 15, 20 שנה, כי מה הם מרגישים? כלומר ללכת קדימה, הם מרגישים עוד שהם הולכים אחורה. למה? כי כל העבודה של התשובה, זה תשובה על תשובה, אנשים מתחילים להסתכל על עצמם, פתאום הם מזהים. אני זוכרת שכשהייתי חילונית, פמיניסטית, לוחמת זכויות נשים, כן, עורכת דין וזה, בכלל חשבתי שאני כאילו רצה על המסלול של כאילו להציל את העולם. ואתה מתחיל לעשות תשובה, אתה מתחיל ללמוד מידות, מתחיל ללמוד מה זה קנאה, מה זה כעס, מה זה... פתאום אני זוכרת שהייתי בהלם ואמרתי, מה, יש בי קנאה? פתאום כן אני זוכרת את ה... או פתאום אומרים לך שאסור לדבר על אנשים. פתאום את אומרת, שיו, איזה מגילה אני מרחלת? כאילו כל התדמית הזאת של ה... לאט לאט, בתוך תהליך תשובה, ככל שאתה חופר יותר פנימה ואת עושה התבוננות, אתה קולט את הכלים והמידות שקיבלת לטובה ולפחות טובה. אז יש פה מציאות שרבי נחמן כבר על התחלה אומר לנו, הוא למד הרבה עד שקיבל. עד שתקבל באמת ותגיע למקום של עבודת הקדושה, אתה תלמד הרבה. ומה הוא עוד מוסיף פה רבי נחמן? מה שאני אוהבת אצלו זה שהוא לא פייק ניוז, כן? זה לא כמו הסערת שלא נדע מי נדע, שכל הפשניסטיות עכשיו דיברו על הקטע של הנידע, ונורא ניסו למכור את זה לכולם, כאילו זה מה זה סבבה, וואו, זה מדהים, זה. כאילו, רבנו לא היה נראה לי יוצא לקמפיין כזה, הוא היה בן ומספר לכל אחת ואחת מאיתנו, ואני אומרת את זה בנידע, זה בסה, זה קשה, אם לא הייתי מאמינה באלוקים, לא הייתי הולכת על הקטע הזה בכלל, כי כאילו, מה מנסים לתאר לנו, שזה סבבה? הרי גם קיבלנו את זה בתור עונש את הדבר הזה. ושאת נידע, הרי בעלך הופך לאויב הכי גדול, הוא בורח ממך, הוא לא רוצה להתקרב אלייך, כי את נהיית מפלצת. בואו, כאילו, בואו נפתח את זה, זה כזה לא לאבי דאבי, כל אלה שכתבו, בזכות זה אנחנו, אם לא הייתי מאמינה, לא הייתי שומרת נידע. אז בואו נתחיל בזה. דבר שני, זה קשה. דבר שלישי, זה לא בדיוק אחותי רעייתי, שבועיים, כן, שבועיים לא, בשבועיים אלה הוא נהיה אחותי. בשבועיים אלה הוא בורח, הוא אדיש, הוא לא רואה אותך. כאילו, מי עשה את הקמפיין הזה? אני לא מבינה. כאילו, האמונה היא זאת שבאה, ואני לא אומרת, ברור שהיום של המקווה זה וואו. עכשיו, מה זה וואו? הילדים חכים בבית, והתינוקות, וצורכים, והתדר, זה בא לך לתלוש את השערות, בואי וואו. את יכולה להפוך את זה לוואו. אני ביום הזה, מאז שהתחתנתי, יום של מניקור, פדיקור, קלה, עד הסוף, תשלם חשבון. מניקור, פדיקור, מתפנקת, הולכת, לא תמצא אותי גם מג'נגלת בבית, וגם בסוף רצה, משפשפת לעצמי את הדור שלי, כבדי משיחה ברגליים שלי. בסדר? אבל לא, לא, כאילו, אבל הוא נורא אמיתי רבנו, תראו איך הוא אומר. ולא היה בקיא באומנות בשלמות, הוא מוסיף. הוא למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקיא באומנות בשלמות. זאת אומרת, אין פרפקציוניסטיות, אין וואו. אצל רבי נחמן זה לא עכשיו נעשה איזה פילטר, והטעם הזה הופך להיות איזשהו דמות. אין את זה אצל רבנו, בכל התורות שלו והכל, הוא מספר את האמת. הוא אומר שיהיה קשה. הוא אומר שזה לא פשוט, הוא מבקש ממך לא להתייאש, והוא גם אומר, גם אחרי כל זה, אין פרפקט. המקום הזה, שלא היה בקי באומנות, בשלמות, תדעו לכם שמי שמסגלת לעצמה את ההבנה, שאין, לא במציאות הרוחנית ולא במציאות הגשמית, אין מושלם. אין בעל מושלם. אין מושלם. אני לא מושלמת, היא לא מושלמת, המציאות לא מושלמת. מה אני יכולה לעשות עם המציאות? אני יכולה להשלים עם המציאות. יש פה באמת טריק שרבי נחמן בא ומלמד אותנו, ובואו נראה איך הוא מתאר את זה בצורה יפה. בואו נמשיך עם הטעם המתוק הזה. שזה חלק בתוכנו, שאנחנו אמונות על לעבוד, לפתח את החלק הזה של התמימות בתוכנו. זאת עבודה. כי אנחנו נמשכות ישר לחכם, לביקורת, לחכם זה הדמות הזאת של שמפרידה, חותכת דברים, מחלקת דברים, רואה את הפירוט בעולם. הטעם זה החלק בתוכנו שרואה את השלמות של העולם, רואה את השלם, רואה את הטוב. אז הוא מספר ככה, ונשא אישה, והיה מתפרנס מהמלאכה, פרנסה. זה משהו מאוד חשוב שרבי נחמן אומר, והרבה אנשים לא יודעים את זה. אני אצטט לכם מאיפה זה כתוב. זה כתוב בחיי מוהר"ן, סימן תף קוף א'. אוקיי, רבנו ז"ל אומר לאנשי שלמה, ולמה אני מקריאה את זה עכשיו מהמקור? כי אני מכירה המון 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 בעלי תשובה ובכלל, שחוזרים בתשובה ואומרים, יאללה, חזרתי בתשובה, אני מינימום רבי זושה, ואני פרנסה, סומך עליו, יש לי ביטחון. אני מכירה כמה וכמה כאלה, בכלל עוד שניים ברסלבים, יושבים ואומרים לאישה, אני פה, אני לומד תורה, הוא יפרנס אותנו, רבי זושה מינימום, לא משנה ש... בואי, רבי זושה, כן? אבל אני מכירה את זה פה, ותדעו לכם שרבי נחמן היה מאוד מציאותי, הוא היה סוחר, כן? מבחינת ההסתכלות שלה בעולם, ותראו מה רבי נחמן אומר לאנשי שלמה, הוא אומר את זה. וכמו שאמר רבנו ז"ל, לאנשי שלומנו, זה מצוטט מחיי מוהר"ן, שחפץ מאוד רבי נחמן, שיהיה לנו פרנסה. אף על פי שביטחון גם כן טוב מאוד, אף על פי כן, טוב מאוד כשזוכים שיש לו מעמד פרנסה. כי במקום עבודת הביטחון, במקום זה יעשה עבודה אחרת. כלומר, אם יהיה לו מעמד פרנסה, יהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, והוא יצטרך כל פעם לחזק את עצמו במידת הביטחון. במקום זה שיעסוק בעבודה אחרת, בהתחזקות אחרת, בשאר ענייני עבודת השם, ואני אגיד את זה בשפה שלי מה הוא אומר פה בעצם, רבי נחמן בא ואומר, תעשה לי טובה, אל תבזבז את מידת הביטחון שלך, אם יהיה לך בסוף החודש כסף לקנות אוכל, או לא יהיה לך כסף לקנות אוכל. לך תמצא עבודה, יש לו גם תיאורים מדויקים, שהוא גם אומר לבן אדם, עדיף לך לא להיות שכיר, עדיף לך שיהיה לך עסק, שתהיה עצמאי, כי אם הוא ירצה לשלוח לך איזה שפע, בוא, בתלוש של המשכורת, אולי אם יפה בן דוד הייתה בתקופתו, הייתה מצליחה להוציא לנו משהו בתלוש משכורת, אבל הוא בא רבי נחמן ואומר, עדיף לך להיות עצמאי, או שיהיה לך עוד איזשהו עסק מהצד, ששם תהיה הזדמנות משמיים, אם צריך לרדת לך שפע, כזה כמו בקזינו, ששומעים כזה גלינג גלינג גלינג, שזה יצא משם, כי אם שכיר לא בדיוק יכול להכפיל את המשכורת שלו, לשלש או באמת להרוויח איזה עון גדול. רבי נחמן בא ואומר את זה בצורה מדויקת. הוא גם אומר ומסביר שמה, עדיף שלא תהיה מורה. דרך אגב, רבי נחמן המליץ לא להיות מורים, כי מורים היו עניים. אומר את זה רבי נחמן לפני 200 שנה. זה מקצוע של עניות. ורבי נחמן בא ומבקש מאיתנו דבר אחד. אני רוצה שאת מידת הביטחון שלך, כן, תשקיעי במשהו אחר. פרנסה. שייכנס לך בסוף החודש משכורת, אל תבזבזי לי שם את מידת הביטחון שלך. אני לא צריך אותך כל החודש חרדה. יהיה לי? לא יהיה לי. יהיה לי? לא יהיה לי. כל שבת לרוץ, יהיה לי? לא יהיה לי. שיהיה לך מעמד פרנסה, שייכנס הכסף קבוע, שיהיה לך מקור פרנסה מכבד וקבוע, מלאכה שתתפרנס ממנה. ואת מידת הביטחון שלך, בוא תתחיל להשקיע בעניינים אחרים בעבודת השם. ולא חסר לנו על מה להשקיע בעבודת הביטחון שלנו בעבודת השם, כן? זה במערכות יחסים עם אנשים, זה בישמע בזיונו ידום וישתוק, זה בניהול אחר של חיים רוחניים, אל תבזבז לי עכשיו את מידת הביטחון, יהיה כסף, לא יהיה כסף. זה רבי נחמן אומר, וזה דבר שמאוד חשוב להעביר את המסר הזה, כי הרבה לא יודעים את זה. ומחמת שהיה תם ולא היה בקי במלאכה כל כך, על כן הייתה פרנסתו בדוחק גדול ובצמצום. ולא היה לו, אומר רבי נחמן, פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה מחמת שלא היה יכול באומנות בשלמות, רק בשעת המלאכה, ומתאר פה רבי נחמן את התם, איך הוא היה עובד, בשעה שהיה נוקב ומרצה, היה מכניס ומוציא את המחת, ותוך כדי היה נושך חתיכת לחם ואוכל. הוא מתאר פה מציאות של אדם שחי את החיים, מתפרנס וחוטף ביס מלחם, שצריך להבין שמה שרבי נחמן ידבר עליו, לחם זה תורה, ומה רבי נחמן בא ואומר, לך תתפרנס, ולימוד תורה תחטוף בכל הזדמנות שאתה יכול. אל תגיד, לא, אני עכשיו מתפרנס, אז אני לא יכול ללמוד תורה, ואל תגיד, לא, אני לא לומד תורה, אני לא מתפרנס, אלא יש פה שילוב של שני הדברים. תחטוף תורה, תחטוף לימוד, אפילו אצל רבי נחמן יש כזה דבר שאומר, ביסלי זה אורך גודס, כאילו גם קצת זה טוב, זאת אומרת, גם אם אני חוטף חצי שעה פה של לימוד תורה, או בבוקר בתפילה, או אני מסדר את זה, מה שאתה חוטף בעולם הזה של לחם, של תורה, זה טוב, ותתפרנס. לא ליפול מסע על אחרים, לא זה, יש הרבה עניינים עם זה ביהדות, ואני ממשיכה. ומנהגו היה, וזה מקסים, תראו רבי נחמן אומר את זה, ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה לו רק מלא שמחה תמיד. מה ההצלחה אצל רבי נחמן, או בכלל בחיים, מה דיברנו בהתחלה? בעצם מה המדד של הצלחה שלי בעולם? אני שמחה או לא שמחה? תעשי מה שלא תעשי, תהיי, לא יודעת מה, פרופסור לענייני זה וזה, ותשבי פה, תשבי, את שמחה? טוב לך? זאת השאלה שהוא שואל פה כל הזמן רבי נחמן. יש לך חיים טובים? חיים טובים זה מושג שחוזר אצל רבי נחמן בהרבה מקומות ובכל המעשיות. אני רוצה שיהיה לך חיים טובים. יש לך חיים טובים? טוב לך? עכשיו בוא נראה איך רבי נחמן מתאר לנו מה זה החיים הטובים. והיה לו כל המאכלים וכל המשקות וכל המלבושים. רגע, רגע אמרת לנו שהוא היה תרוד בפרנסה והוא חי בדוחק ובצמצום. מה אתה מספר לנו פה עכשיו? אז תראו איזה יופי של דבר. והיה אומר לאשתו, אשתי, תני לי אוכל, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. ואחר כך היה אומר, תני לי את הרוטב עם הקטניות, והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר, וואו, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכך היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר המאכלים הטובים וכיוצא בזה. ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והוא היה מתענג מאוד מזה ושיבח מאוד את אותו המאכל. כמה הוא מתוקן וטוב, היה אוכל את אותו מאכל ממש. ובאמת היה, כותב רבי נחמן, ובאמת היה מרגיש באכילתו את הלחם, טעם של כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. אני זוכרת שאני קראתי את זה. אמרתי, רגע, 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 רבי נחמן. רגע, עצור. הוא חי בדוחק, אוכל חתיכת לחם. השמה הוא עושה פה דמיון מודרך. כאילו, אני אוכל לחם, זה בשר, אני אוכל לחם, זה רוטב, אני אוכל לחם, זה וואו, אני אוכל לחם, זה וואו, איזה טעים. אני זוכרת שיש פה את שי, שבדיוק, לפני שנתיים בדיוק זיהינו שזה בשבוע הזה שדענו בזה. ואני אמרתי, רגע, זה לא נראה לי, כי רבי נחמן נורא מחפש שלא נהיה מדומיינים, נכון? הוא תמיד מדבר איתנו לא להיות בכוח המדמה. הוא אומר שכוח המדמה זה ממש היצר הרע. אז אם כוח המדמה זה היצר הרע, מה אתה מבקש ממני פה עכשיו? כאילו, מה קורה עם הטעם הזה? הוא בסדר? הוא מדומיין, הוא מפונטז, הוא עושה בכאילו, הוא משקר. מה הסיטואציה פה? ואז אני זוכרת שמצאתי את זה בספר של רבי לוי יצחק בנדר, ושלחתי צילום וואטסאפ מיידי לשי, ואמרתי לה, מצאתי את הפתרון, ותראו איזה יופי אומר את זה, הרב החסיד רבי לוי יצחק בנדר, זה צהל, הוא היה מתלמידיו המובהקים של רבי נחמן, ותראו מה הוא אומר, הוא כותב ככה, להיכן הגיע התם בכוח תמימותו התאורה? כמו שסיפר רבנו בסיפורי מעשיות במעשה של התם, שהתם היה איש פשוט, והכל להגו ושחקו לו, והוא נהג בתמימות מופלגת כזאת, כמו שרבנו מספר שהפלץ, חכו, זה ממשיך פה הסיפור, כן? אני הפסקתי עם הלחם, אבל הסיפור ממשיך פה, רבי נחמן נותן על זה איזה שני, מה שנקרא, שני פרקים בתסריט, כן, בסדרה פה. רבי נחמן מספר גם שהיה לו פלץ, פלץ זה מעיל, שהיה לו מעיל אחד שהיה משמש גם אותו וגם את אשתו. והוא מספר את זה פה, שהוא היה אומר, אשתי, תני לי את הפלץ, בקיצר, גם עם המלבושים, הרי אנחנו בדרך כלל יש לנו לבוש לפה, לבוש לשם, לבוש לזה, לבוש לזה, היה לו אחד מעיל, והוא היה מתחלק עם אשתו, וכל פעם מישהו אחר מוציא, וכל פעם הוא היה עושה בכאילו, כן, דמיון מודרך, שהוא לובש עכשיו, וואו, איזה בגד יפה, אחר כך הוא היה אומר לה, תני לי שחר לשתות, ואתה נותת לו מים, והוא היה משבח ואומר, כמה יפה השחר הזה, תני לי דבש, ונתנה לו מים, והיה משבח גם כן ואומר, וואו, כאילו, תני לי יין, ונתנה לו מים, והיה מתענג ומשבח את אותו משקה, כאילו הוא שותה אותו מעט. וזה המשיך פה בכזה סיטואציה, שבאמת זה כבר היה נראה כאילו, טוב רבנו, אז הוא אכל לחם, וזה היה, אז מבחינה, כן, תורנית, אז אני באה ואומר, טוב, זה כמו המן שמחלו במטבח, שהיה להם, אבל לא, בואי, זה לא מן, הוא לא אומר שנתנו לו מן, נתנו לו חתיכת לחם. אז נניח המן, ואחר כך המעיל המאפן הזה שהם מחליפים אחד מהשני, כאילו קר בחוץ, כל פעם שמישהו מהם צריך לצאת החוצה, הם משילים את המעיל אחד מהשני, זה אותו מעיל, כן? והוא כל פעם מתאר, ובואי, הוא שותם מים. בקיצר, מצאנו את הפתרון לזה, כי באמת היה לי פה איזושהי סיטואציה שאמרתי, די רבנו, כאילו, בוא נראה מה. אבל תראו מה זה נקרא, אז הוא כותב ככה, שהטעם היה איש פשוט, והכל להגו ושחקו לו, והוא נהג בתמימות מופלגת כזאת, כפי שרבנו מספר שהפלץ שימש עבורו במקום כל המלבושים, ובלחם היו תמונים כל המאכלים, ובמים היו גנוזים כל המשקעות, וכולם להגו והתלוצצו ממנו. אולם אצלו העירה כל כך האמונה התאורה, שבכל המאכלים ובכל המשקעות הרגיש באמת טעם עליון. וכן היה גם ברוחניות, כי גם ברוחניות הוא הרגיש חיות מכל דבר שבקדושה, כי הכל העיר לו. והאמונה הייתה חזקה אצלו כל כך, כלשון רבנו, שממש הרגיש את הטעם, ולא שרימה את עצמו, כי הרי ראה את האמונה בעיניים. ואני מסיימת, לא היו לו מאכלים ומשקעות טובים כמו שיש לאנשים אחרים. ואף על פי כן, בכוח אמונתו, הרגיש את כל מעדני העולם בתוך הלחם הפשוט ומשקי המים, כאילו היו לו כל אלו בפועל ממש. ולבסוף גם זכה הטעם למדרגות נעלות ונפלאות כאלו, הוא גדל ורם וניסה, זה סוף הסיפור, כאמור הכל בכוח תמימותו האמיתית, בכוח הפקוס הנפלא שהציב. אז מה זה התמימות והפשיטות הזאת שרבי נחמן מדבר עליה? רבי נחמן בא ומדבר פה בעצם על מציאות, שכשאדם יש לו אמונה, כשמה האמונה אומרת? כל מה שאני צריך, יש לי כרגע. ועכשיו אני עושה מעבר ממש חצוף, מי שמכירה את ביירון קייטי, מי שמכירה את הספר לאהוב את מה שיש, מי שלא אני מאוד ממליצה לה, ביירון קייטי היא מישהי שהייתה ממש אלכוהוליסטית ונקרומנית כזאת, וממש נפלה למקומות מאוד מאוד נמוכים. אנחנו גם מלמדים פה את תוכנית 12 הצעדים וכדומה, כחלק מרכישת כלים להתמודדות עם התמכרויות ומשברי חיים, כי היום השיטה הזאת הפכה להיות משהו שהוא וואו. מה שמאפיין את ביירון קייטי ומה שמאפיין בכלל את התוכנית של 12 צעדים זה שאנשים הגיעו למציאות של כל כך דאון, כל כך למטה, כל כך שלא נשאר להם כלום, שמהמקום הזה הם רק התחילו לראות את המציאות כפי שהיא ולהיות באסירות תודה על מה שיש. והיא מתארת פה מצב, בואו נראה, אני אקריא לכם קטע ממנה, בואו נראה מה נפתח לי. תראו איזה יופי היא כותבת. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי זה נורא ניו אייג' להביא אותה מול רבי נחמן, כפרה עליו, כן? כאילו, מבחינתי, מה שהוא אומר פה זה וואו. אבל בואו נביא ככה כזה, בניו אייג' כזה, תראו איזה יופי. בדרך כלל, אגב, השיטה הזאת שלה רצה בכל העולם בצורה פראית. היא כותבת ככה. כאשר אוהבים את מה שיש, נעשה פשוט לחיות בעולם. העולם הוא בדיוק כפי שהוא צריך להיות. הכל הוא אלוהים, והכל הוא טוב. תמיד נקבל את מה שאנחנו צריכים, לא את מה שנדמה לנו שאנחנו צריכים. ואז אנחנו מגיעים למסקנה שלא רק זאת שמה שיש לנו מה שאנחנו צריכים, אלא שזה גם מה שאנחנו רוצים. ולאחר מכן אנחנו רוצים רק את מה שיש. כך אנחנו תמיד זוכים בכל מקרה. היא מתארת פה מציאות שבעצם כל הסבל האנושי, ואנחנו יודעים שרבי נחמן נתן לנו כבר כמה פרקים קודם, עוד בהמשך אנחנו נראה מה החכם עובר בחיים, שהסבל האנושי שלנו נובע תמיד מהמציאות שאנחנו לא מרוצים ממה שיש. אני תמיד רוצה להשתלט על הסיטואציה ולשנות אותה. עכשיו, זה לא, זה התחיל בבריאת העולם, כן? מה אומר הנחש לחווה? רק נברא העולם, זה מה שנקרא הסריטה הגנטית שאנחנו רצות עליה. מה הוא אומר לחווה דבר ראשון? אף כי אמר לכם אלוקים, והייתם כאלוקים בורי עולמות. זאת אומרת, כבר מבריאת העולם, האנושות הגיעה למציאות שמה האנושות רוצה? לשלוט במציאות. תכלס, אף אדם בעולם, גם לא פוטין, כן? יכול לשלוט במציאות. אף אחד לא יכול לשלוט במציאות. המציאות היא התנהלות מדויקת שלו. הוא מחליט הכל. איפה הסבל שלנו נגרם? הסבל שלנו תמיד בפער הזה בין מה שיש לי לבין מה שאני רוצה. מה בא ואומר רבי נחמן? אם תרצי את מה שיש, את לא תהיה בסבל. כמה אסירות תודה יש לנו לראות את מה שיש לנו? אנחנו לא רואים מה שיש לנו. כי החכם שבתוכנו, בביקורתיות ובשליליות, תמיד מסתכל על מה חסר לי, ואיפה האסון הכי גדול? איפה האסון הכי גדול? איפה נכנס באמת הסבל האנושי הכי גדול? מה הנחש אומר לה? אף כי אמר לכם אלוקים, והייתם כאלוקים בורי עולמות, מה הוא מכניס שם? תחרות, קנאה, כן? זה מה שנקרא תאווה, קנאה, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. כשאני חי את החיים שלי, כשבעצם החיים שלי זה מין סולם כזה, של איפה אני נמצא בסולם לעומת אחרים, אני מובילה את עצמי למציאות של סבל. היא כותבת פה מאוד יפה, ביירון קטי, באחד הקטעים שלא יודעת איפה, היא אומרת, מה בעצם בן אדם צריך בחיים? מה אנחנו עושים כל היום? אנחנו או יושבים, או עומדים, או שוכבים. זה מה שהיא אומרת. זה מה שבן אדם עושה, מה הוא עושה עם עצמו, כן? עומד, יושב, שוכב, הולך. בסדר? עכשיו, מה כל ההבדל בין כל האנושות שאנחנו כל הזמן מנסים לראות מי שווה יותר, מי שווה פחות, מי... מה? על איזה כיסא אני יושב? אם זה כיסא של 3,000 דולר, או כיסא של 30 שקל, באיקאה? כאילו, על זה עכשיו אני הולך להרוס את החיים שלי? על זה אני הולך לרוץ? על איזה מיטה אני ישן? על איזה רצפה אני הולך? זה שווה את כל הסבל של החיים שלי, שבו אני רץ ולא חי רגע, לא רואה את הילדים, לא רואה מי חי לידי, לא רואה את הצבעים שבשמיים, לא נושמת הלחץ הזה שהחברה המערבית הכניסה אותנו, על מה המרוץ? רבי נחמן אומר, ואומרים את זה גם גדולי האדלר וכל כן, הפסיכולוגים והפסיכיאטרים למיניהם, אומרים שאדם חי בתודעה של סולם, הוא תמיד יהיה בסבל. כי תמיד יהיה מישהו שהוא יהיה יותר ממנו. תמיד יהיה מישהו שיש לו יותר. תמיד יהיה מישהו שיראה יותר, יהיה לו יותר, שווה יותר. ומי אמר מה זה שווה יותר, שווה פחות? מה זה המדד הזה? מה זה המדד הזה שכולנו רצים אחריו? כאילו, מי קבע אותו בכלל? ותראו איזה יופי, רבי נחמן ממשיך פה. טוב, זה הפלץ וזה. ועכשיו אנחנו חוזרים לעבודה שלו, כן? הוא היה יושב ותופר נעליים. כשהיה גומר את המנעל, כותב רבי נחמן, מן הסתם היו לו 3 קצוות. כאילו, נכון, נעל לא צריכה להיות עם... עכשיו, הוא היה כזה לא מושלם, הוא לא היה פרפקציוניסט, והוא לא היה מוכשר מי יודע מה, אז היו יוצאים לו נעליים עקומות, כזה עם, הוא לא היה מצליח להכניס את הגימורים של הנעל כזה, כמו שצריך, היה יוצא לו כזה עקום. אז הוא היה לוקח את המנעל בידו, תראו זה מתיקות, אין רבי נחמן הזה, הוא היה לוקח את הנעל העקומה הזאת ביד שלו, אותו טעם, והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה, כמה מתוק המנעל הזה, כמה מנעל של דבש וצוקר המנעל הזה. כשאני קראתי את זה פעם ראשונה, וואי, כאילו, כולנו ככה, בוא, אני לא עכשיו מלשינה על עצמי רק, כן? כאילו, כולכן, רק שאני יושבת פה ואתם פה, עוד שנייה נחליף, כולנו בקטע הזה. כמה פעמים הסבל העיקרי שלי בחיים זה שאני עושה משהו ואני לא מרוצה ממה שיצא. זה לא יצא ככה. חסר פה זה, זה, זה. אני נפגשת עם הרבה נשים גם בהכשרות ובקבוצות, ויש לי שם מישהי מהממת שהיא... יש לה מקצוע וואו, והיא מאוד מוכשרת במה שהיא עושה. והיא בכזה סבל, כאילו, כי היא תמיד חושבת שמשהו שם לא היה מושלם. וזה לא היה הפרפקציוניסטיות הזאת. זה פשוט, מה שנקרא, אתה לא צריך ללכת לגיהנום. אם את חיה עם מוח פרפקציוניסטי, שאת יושבת ויורדת על עצמך כל היום, סידרת לעצמך את ה... בגיהנום יפטרו אותך מזה כבר, את סידרת לעצמך יופי של סדנת גיהנום בחיים שלך. איזה סבל זה לעשות משהו וכל הזמן לראות מה לא טוב בזה. עכשיו תראו אותו, איך הוא מבסוט, מה שנקרא לאהוב את מה שיש. אני חושבת שברם קטי קראת המעשייה הזאת בינינו, אני התלבטתי על זכויות יוצרים. יושב, מחזיק, מנהל עקום שיצא לו, ומה שנקרא, ימות העולם. לא אכפת לו. לא אכפת לו מה אנשים אומרים. לא אכפת לו מה חושבים. אני עשיתי, זה מה שהצלחתי כרגע, זה מה שיצא לי, כמו שאני אומרת לילדים. מה שיוצא, אני מרוצה. עכשיו, תחשבו איזה עונג לחיות בצורה כזאת. איזה טמבלים אנחנו. איזה איסורים מיותרים אנחנו מעבירים את עצמנו כל החיים עם הקול הביקורתי הזה, שלא יודעים, זה הקול של אמא שלי או המורה ראיה מכיתה ג' לא אוהבת אותה, שיושבת ויושבת עלייך כאן כזה, אבל זה הקול הזה שכל יום לוחש לך באוזן, תראי מה עשית, זה מה שיצא ממך, כזה, לא? תראי איך את נראית, וישמן, ורזין, והיום עם הפילטרים, עוד יותר אסון, כל אחד צלמת אותה, אני פוגשת נשים שאני רואה אותם בפילטר, לא מזהה אותם במציאות. אז אני מסתכלת, אני אומרת לה, מה קרה לך? היא אומרת לי, לא, מה קרה? אני אומרת, מרגישה טוב, היא נראית חיוורת. קולטת שזה הכל כאילו, הפרפקט. מה הבעיה להצטלם עם החצ'קון? כאילו, בואי, זה אני. כאילו, סוכר, דבש, מתיקות, עם החצ'קון, מה קרה? ותראו איך הוא ממשיך פה רבי נחמן. עכשיו, תבינו, זה דברים נורא פשוטים. אתה קורא את זה אצל רבי נחמן, אתה אומר, כאילו, מה רבנו, באמת, בזבזת מעשייה שלמה. הרי הוא אמר לתלמידים שלו, אני מפסיק ללמד אתכם תורות. זה לא הולך. אני עובר לספר לכם סיפורי מעשיות. והוא אומר, סיפורים בדרך כלל אנשים מספרים כדי להרדים לפני השינה. אני מספר לכם את הסיפורים האלה כדי להעיר אתכם, לעורר אתכם, מה להעיר בנו? את הנשמה. אנחנו מסתובבים בעולם, כשהנשמה קבועה, אנחנו מסתובבים מתים, מהלכים על שניים. אין לנו חיות, אין שמחה, אין סיפוק, אין עושר, אין... אנחנו לא חיים בוואו. כאילו, אנחנו בלחץ, בעצבות, בחרדות, תראו איזה מתיקות הוא ממשיך פה. ואז הייתה שואלת אותו, מי שואלת אותו? את זה אני לא אוהבת אצל רבנו, שהוא תמיד האישה, זה כאילו הקלפתה. והייתה שואלת אותו, אם כן, מפני מה שערי רצנים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנעליים, ואתה נותן רק חצי טלר, זהוב החצי, כאילו היא באה ואומרת לו, זה הדמות המבאסת, כן? הדמות שואלת, אישה רוצה פרנסה, בוא בינינו. את יודעת מה? בוא נפרגן לה, בוא נעצים אותה. אישה, יש לה קטע, היא סקיפו, היא באה ואומרת לו, כאילו בוא, תראה, היא מקדמת אותו בחיים, בלעדן הם לא זזים הרי. אז היא אומרת לו, אז מה הוא... מתחילה לעשות לו השוואות, כן? הוא מבסוט מהחיים שלו, עם הנעליים העקומות שהיא עושה, ואז מה היא מכניסה לו את המקום של התחרות והשוואות? אומרת לו, אז למה אתה מקבל דינר וחצי ואחרים שלושה? אז איך הוא עונה לה? ישיב לה, מה לי בזה? מה לי בזה? עכשיו תקשיבו, זה מבחינתי, מכל המעשייה, זה הסלוגן, הסטיקר, שאם את יכולה להגיד את זה לעצמך 7 פעמים בשעה, את מקדמת את עצמך בחיים. ישיב לה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. וואו, כאילו זה וואו. עכשיו תבינו, מה זה למה לנו לדבר מאחרים וזה מעשה שלו וזה מעשה שלי? כשאני מתחילה להכניס לתוך החיים שלי דמויות אחרות, זה עוד פעם, זה גם סולם הסבל הזה, שיש יותר ויש פחות. ולא רק זה, מה קורה לי כשאני מדברת על אחרים? למה אנשים הולכים לדבר על אחרים? בן אדם הולך לדבר על מישהו אחר, כשלא טוב לו עם עצמו. לא טוב לי עם עצמי, אז יש איזו תכונה נכסית אנושית כזאת, שאם אני אדבר על האחר, אני אוריד אותו, אני אעלה. כאילו אני מנסה לרומם אותי את הדימוי העצמי המאפן שלי, שאני מרגישה לא טוב עם עצמי, אני אתחילה לדבר על אחרים. אומר פה רבי נחמן שהתם אומר שזה בעצם המשפט מחץ של איך אני רוצה להיות מאושרת בחיים שלי, זה המשפט. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים. לא מסתכלת על מה שקורה, כמו בחציית ים סוף, שחצו את ים סוף, כל שבט הלך בשביל שלו, זה השביל שלי, זה המעשה שלי, זה המעשה שלו. לא מסתכלת על מה היא עושה, זה לא מעניין אותי. זה שלי, מחזיקה את המנעל העקום שעשיתי, סוכר, דבש, מדהים, וואו. מבסוטית ממה שאני עושה. מרוצה מעצמי. מאושרת עם מה שיש לי. ולמה לנו לדבר מאחרים? לא רוצה לדבר על אחרים. ברגע שאני מדברת על האחר, מה אני עושה? עוזבת את עצמי. ברגע שעזבתי את עצמי, זה חוק רוחני, נטשתי את עצמי והלכתי להתעסק עם מישהו אחר, אני בסבל. כל פעם שאדם עוזב את המציאות של עצמו ומתעסק עם מישהו אחר, אם את תשימי לב למחשבות שלך, ובאירון קייטי כותבת על זה הרבה, שאת מרגישה רע, תחל לבדוק איזה מחשבה רצה לך בראש, גם רבי נחמן מדבר על זה שהמחשבה מולידה את ההרגש, את מרגישה פתאום לחץ, חרדה, איפה הראש שלך נמצא? מגלה שברחתי מהמחשבות שלך להתעסק במציאות של מישהו אחר. מנסה להשתלט על מישהו אחר, לדבר על מישהו אחר, לבקר מישהו אחר, או שרבי נחמן קורא לזה לעשות ראש השנה למישהו אחר. הוא בא ואומר, מי אתה שתעשה ראש השנה לחבר שלך? מה זה ראש השנה? יום הדין. מי אתה שתדון את החבר שלך? אתה יכול לעשות ראש השנה לחבר שלך? מה אתה מתעסק איתו בכלל? תחזרי לעצמך. לחזור לעצמי זה להבין שהמציאות היחידה שיש לעסק עם עצמי זה המציאות שלי. אני לא יכולה לשנות אף אחד, לא יכולה לנהל אף אחד. אף אחד אני מתכוונת, תבינו, זה לא את הילדים שלי, לא את בעלי, לא את המציאות, לא את החברים, לא את הסביבה, כלום. לא יכולה לנהל אף אחד. חוזרת לעצמי, זה מעשה שלה וזה מעשה שלי, ולמה אני מדבר מאחרים? מה כן אני יכולה לעשות? יכולה להתפלל על מישהו וכדומה. אבל הוא אומר את זה בצורה מדהימה פה. כן, עכשיו אני ממשיכה, ואז הוא עושה לה פה איזשהו חשבון, אמרת לכם שרבי נחמן הוא סוג של סוחר, הוא עושה פה איזה חשבון, והוא אומר, והרי נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח במנהל הזה, האור הוא בכך, הזפת והחוטים. בקיצור, הוא עושה לה פה חשבון מאוד פשוט, שהוא אומר לה, בסופו של דבר אני מרוויח, אז מה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? והיה רק מלא שמחה, ורבי נחמן מוסיף, שמחה וחדווה תמיד. הוא מבטיח לנו פה נוסחה מדויקת. אם אני לא אתעסק עם האחר, אם אני לא אהיה בהשוואות, אם אני לא אהיה בתחרות, אם אני אוהב את מה שיש לי, ויהיה בהסירות תודה על מה שיש לי, זה לא מובן מאליו מה שיש לי. וכל אדם צריך להתחיל את הבוקר שלו ברשימה של הסירות תודה, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו, ממש, כאילו. ברך, רגל, אני זוכרת שפעם עשיתי פילאטיס בעוונותיי, אני שונאת התעמלות, פעם אחת ויחדש אז הלכתי לעשות שיעור התעמלות, מסקנה שלי הייתה, אל תעשי שיעור התעמלות, השבצתי כאילו אני כזאת מומחית ועשיתי יותר מדי, שבוע לא יכולתי להרים את היד, פתאום את מבינה מה זה יד, הסירות תודה, בסדר? ותראו איך רבי נחמן ממשיך, ואצל העולם היה ללאג, והשיגו את אהבתם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה לי משוגע, והיו באים בני אדם והתחילו בכוונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ, והיה אותו טעם אומר רק בלי לצנות. וזה אני מסיימת את הקטע הזה במעשייה בשיעור, ובאה ואומרת, תבינו רבי נחמן אומר את זה. מי שיתנהג ככה, בתמימות, בפשטות, ויהיה שמח בחלקו, בחברה הזאת, והוא מדבר עד ביאת משיח, הוא אומר, יש לי תוקד עד ביאת משיח. מי שיתנהג ככה ויראה כזה מבסוט מהחיים שלו, הרוב, החברה, יחשבו שהוא משוגע. אלה שבעצבות, בדחק, בלחץ, בחרדות, בולים, לא יודעת מה, ציפרלוקס וזה, כדי להרגיש את החיים, הם כאילו הנורמליים. וזה שמבסוט כזה הולך, אני זוכרת שהייתי פעם באומן, לא מזמן, הייתי כל חודש אלול וראש השנה באומן, למזלנו הספקנו ככה לסגור שם ימים לפני פוטין, היה סטיקר גדול שם ברחוב, עדיף להיות משוגע שמח מנורמלי ועצוב. אז בזה נסיים את השיעור, אוקיי? עדיף להיות משוגע ושמח. מה זה משוגע? הוא לא המשוגע, הוא הנורמלי. בעיני העולם הוא נראה כמשוגע, כי הוא שמח. אז עדיף להיות משוגע, שמח, מנורמלי ועצוב. אנחנו נמשיך שבוע הבא את המעשייה.